כל חי אונליין 93fm.co.il. קהל תערוג עם הרב אייל אונגר, רב בית הכנסת זכור לאברהם ברעננה ויושב ראש מרכז הישגים.
בוקר טוב לכל המאזינים. היום נעסוק בנושא שלום בית. כל תפילה שלנו נגמרת בבקשת השלום. כל קדיש מסתיים באיחול לשלום. המשניות מסתיימות בהשם יברך את עמו בשלום. למה? כך מסיימת המשנה האחרונה בששת סדרי המשנה. מסכת עוקצים. זוהי מסכת שלא תמיד כולם מכירים אותה. זוהי משנה שעוסקת בנושא תומעת אוכלים. אוכלים מקבלים תומה, אבל אוכלים טמאים מטמאים מאכלים או משקים אחרים, רק אם היה באוכלים הטמאים כשיעור ביצה. אז אם אוכל יש בו כשיעור ביצה, הוא יכול לטמא דבר אחר. נשאלת השאלה לא רק לגבי האוכל הטמא, אם הוא נוגע בדבר אחר, האם הוא מטמא אותו או לא, אלא מלבד האוכל יש חלקים שתפילים לו, שאומנם הם לא נאכלים, אבל האוכל צריך אותם. הם משמשים יד לאוכל, או כשומר על האוכל שלא יתקלקל. לדוגמה, עוקצי הפירות, כלומר הגבעולים שמחוברים בהם, הפירות אל האילן, קליפות הפירות, הגרעינים שלהם, כל אלה, האם הם תפילים לאוכל או לא תפילים לאוכל? האם הם מתמים? האם הם לא מתמים? זוהי המסכת האחרונה. ובסוף המשנה האחרונה, פרק ג', אומרת המשנה, אמר רבי שמעון בן חלפתא, לא מצא הקדוש ברוך הוא כלי מחזיק ברכה לישראל, אלא השלום, שנאמר השם עוז לעמו ייתן, השם יברך את עמו בשלום. אומר בעל התוספות יום טוב, השם עוז לעמו ייתן, השם יברך את עמו בשלום, אל הם שני חלקים בפסוק, השם עוז, חוזק, רוצה לתת לעמו. ומה עשה? על מנת שיהיו חזקים, בירך אותם בשלום. כל הברכות בעולם לא מתקיימות אם אין שלום. ולכן זה המאמר האחרון בחתימת המשנה, השם עוז לעמו ייתן, שזה נאמר על שעת מתן תורה. כמו שאומרת הגמרא מסכת צבחים קט"ז, השם עוז זוהי התורה, נתן לעמו ובירך אותם גם בשלום. אומר התוספות יום טוב, הסיום הזה של המשניות בא להמתיק ולעורר הלבבות. למרות שהמשניות מלאות מחלוקות שהיו בין החכמים, שלא יעלה על הלב הנמהר, במילים אחרות, הלב האימפולסיבי. ופן יעלה על הלב הנמהר, כי מחלוקתיהם הייתה מריבה. אמר כי לא כן הוא, שעוז התורה הוא כלי מלא ברכת השם. היו דעות שונות, אבל לא מחלוקת בלב. כיוון ששלום היה, לא היה בהם שמץ של ריב וחילוק לבבות, כך אומר התוספות יום טוב. אולי חילוקי דעות, אבל לא היה בהם חילוק לבבות, כמו שהפסוק אומר בספר תהילים, כי ידברו את אויבים בשער, אפילו האב ובנו, הרב ותלמידו, שעוסקים בתורה בשער אחד, לפעמים נעשים אויבים זה לזה, אבל אינם זזים משם, עד שנעשים אוהבים זה את זה. עוד אומר התוספות יום טוב, המשנה האחרונה מסיימת ב, השם עוז לעמו ייתן, השם יברך את עמו בשלום. המשנה הראשונה פותחת, מאימתי קוראים את שמה בערבית, בשעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתם. הכהנים הם הסמל השלום, כיוון שבזה הם מברכים את עם ישראל. ישם לך שלום. עוד אומר התוספות יום טוב, המשנה הראשונה במסכת ברכות מתחילה באות מם, מאימתי קוראים את שמה בערבית? והמילה האחרונה במשניות מסתיימת בשלום, מסתיים באות מם. המשניות מתחילות באות מם ומסתיימות באות מם. למה? לומר שהתורה, הלוחות, ניתנו ב-40 יום, כנגד 40 יום של לוחות ראשונים, 40 יום של לוחות שניים. כל המשניות, תורה שבכתב ותורה שבעל פה, כולן מרואה אחד ניתנו, ולמשה רבינו מסיני נאמרו. למדנו שמסיימים את התפילה בברכת השלום. אבל למה לא פותחים את התפילה בברכת השלום? התשובה היא, השלום זו לא מטרה בפני עצמה. המטרה היא השם עוז למו ייתן. הקדוש ברוך הוא את התורה נתן. אבל הכלי זוהי השלום. הכלי שמחזיק ברכה זה השלום. אבל לפעמים יש בני אדם שמלאים תוכן שלילי בכלי חיובי. כלי חיובי זה השלום. ואז הכלי הזה הוא יחזיק גם תוכן שלילי. בתפילה אנחנו פונים לריבונו של עולם. אנחנו מפררתים את כל הבקשות שלנו לכבוד שמיים, לעצמנו, לברכה, לישועה. לאחר מכן מבקשים את השלום שיחזיק את הכל. אבל ישנו שלום כמו זה שיפיין את דור הפלגה. השם ישמור אותנו מכזה שלום. שם היו כולם שפה אחת, דברים אחדים. הם השתמשו באחדות שלהם כדי למרוד במלכות שמיים. שלום כזה צריך לנתץ, צריך לבטל. הם השתמשו באחדות שלהם כדי למרוד במלכות שמיים. וכך אמר הרב הצרור המור. הפסוק אומר, טובים השניים מן האחד, פסוק בספר קהלת. טובים השניים. מתי השניים טובים? כשזה מן האחד. כשהם מחוברים לשמה ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, אל התורה, אל המצוות. כשהאחדות, הבסיס שלה הוא אחדות, אבל התוכן שממלא את הבסיס זוהי התורה, המצוות, המשמעות האמיתית לחיים. לא כל שטות או גחמה, כל רעיון שפלוני אלמוני ממציא, וסביבו מתחברים ונאגדים אנשים. והתורה בפרשת בחוקותיי אומרת, וישבתם לבטח בארצכם, ונתתי שלום בארץ. שואל הרמב"ן, רבי משה בן נחמן, אם נשב לבטח בארץ, אז אויבים לא יפגעו בנו. אם כך, למה צריך עוד ברכה, ונתתי שלום בארץ? הרי זה כבר ישנו. אומר הרמב"ן, והדברים אקטואליים כל כך. יש כאן ברכה אחת, שלום בגבולות. נשב לבטח בארצנו כיוון שלא יהיו בעיות בגבולות הארץ. וברכה נוספת היא שיש שלום בינינו, לא נלחם איש באחיו. שתי ברכות הן, וישבתם לבטח בארצכם מאויבים מבחוץ, ונתתי שלום בארץ בין האחים עצמם, בין עם ישראל שיהיה שלום. בספר שבט יהודה מסופר שכשטיטוס הרשע צר על ירושלים, הוא בנה עליה סוללות להבקיע את חומותיה, ובתוך העיר השתוללה לו עלינו מלחמת אחים. אמר טיטוס, לשווא הבאתי כנגדכם סוללות, לשווא הבאתי כל כך הרבה חיילים. למה? כי כל אחד מכם הוא חייל שמנצח את חברו. מריבות האחים שיש ביניכם הם עצמם אלה שעתידים לפגוע בכם.
אומר השם על ישראל חכם בחכמה סוי ועל גזחלי להגיבויר בגבור זוי על ישחלל או שיר באושרוי כי אם בזוי סיסחלל המסחלל רבי זוי סיסחלל הסקל ויודו יא אוי זי השומח בחלקוי הוא אל שיר הכוי וש אס יצריו בוי הוא הגיבויר השומח בחלקוי Hu el shir akoy fesh es yitzro voy hu akoy koy omar shem koy omar shem al misalel chokhom de chokhmosoy ve al misalel hakboy voy soy al misalel oshir de shoy im bezoy misalel ha misalel hu ab zay misalel las kein ve yoto ya
אנחנו עוסקים בנושא שלום בית. אחד הגורמים שמביאים לידי שחיקה, תסכול מתמשך בתוך מערכת קשרים בין בני אדם, ובעיקר בתוך מערכת הנישואים. אלה הן הוויכוחים והמריבות החוזרות ונשנות. אולי בהתחלה, במהלך הדרך, לא כל כך שמים דגש ולב כמה זה פוגע. אבל בהדרגתיות המריבות מובילות את שני בני הזוג לעוד ועוד מצב רוח מדוכדך, לעוד חוסר אמון בינה לבין עצמה, מה שפוגע הפתיחות שלהם, אחד כלפי השני, באמון, בביטחון, בתחושת הנוחות והשלווה. כמו אותו משל עם הצפרדע, כששמים צפרדע בתוך סיר רותח, היא בבת אחת קופצת. אבל אם שמים צפרדע בתוך סיר עם מים קרים, וכל פעם מחיימים את הסיר קצת בהדרגתיות, הצפרדע לא שמה לב עד שהיא מתה. כך לא פעם זה בתוך מערכת הרגשות שלנו. מרגישים רע, ועוד פעם רע, ועוד פעם רע. וכל הרגשה רעה היא קטנה ולכן היא סלחת. רק לא תמיד שמים לב שזוהי מערכת של רגשות שמצטברת ותופחת. עד שהיא נהפכת להיות לחשבון גדול מאוד של מריבות ותסכולים, של שחיקה רגשית, של קהות חושים. ואז האנשים אחד עם השני או נעשים אדישים יותר, אפתיים יותר, או יותר ויותר האשמות והתגוננויות, מה שפוגע באווירת השגרה ביום יום של החיים, של בני הזוג, של הבית. לא פעם בוויכוחים, מה שבני הזוג עושים, אחד הדברים זה להתגונן. מי שמרגיש מואשם, מתגונן. המתגונן מרגיש מואשם, ואז או שותק, או מאשים בחזרה, או לפעמים. או כמו היינו אומרים, כופה. שזה אומר שהוא שומע את האשמות, אפילו מקבל אותם, אפילו אומר נכון, נכון, הוא הביע את סליחתו, אחרי שהוא הביע את הסכמתו, ואז כעבור שעתיים, או יומיים, הוא מתחיל להתקומם. הוא מתחיל לומר, מה פתאום? זה לא היה כך, זה היה אחרת. אבל לפעמים, כל ההתקוממות היא רק אצלו בראש. כבר אין עם מי לדבר. הצד השני כבר לא כאן. או שהצד השני כאן, אבל הצד הכפו בזמן המריבה, לא רוצה כעת אחרי שעתיים או יומיים לעורר שוב מריבה. אבל בתוכו, אותו אדם מתקומם, מה שמוביל אותו לא פעם, להתנתקות רגשית. בני זוג שמרגישים שוב ושוב שבדיאלוגים בינם לבין עצמם, הם שוב ושוב רבים, מתווכחים, מתגוננים, מאשימים אחד את השני. אם זה כך כבר כמה חודשים, ישנה סבירות רבה שזה יימשך כך גם כמה שנים. כי אם בני הזוג לא ילמדו דרך אחרת לניהול דיאלוג, הדרך שאותה הם מכירים ובעזרתה הם מתווכחים שוב ושוב, כנראה תהיה הדרך שהם ימשיכו בה. הדרך הזו לא רק שלא תוביל את שני בני הזוג ליותר הידברות, אלא הפוך, לפחות קשר. ואז זה גם מייאש את שני בני הזוג, בגלל שהם יכולים להשקיע בצורה יפה וטובה בתוך מערכת הנישואים, ואז כעבור כמה שעות או ימים, הם חוזרים לאותם דפוסי הוויכוח, וזה מוחק להם את כל החוויות החיוביות שהיו עד עכשיו. כך הם מרגישים שההרגשות החיוביות כבר לא משפיעות לטובה. ההרגשות החיוביות בעיניהם נמחקות, ואז הזיכרון שלהם הוא יותר ויותר שלילי מאשר חיובי. עוד נקודה מפתיעה בוויכוחים בין בני אדם, בני זוג. מה שמפתיע הוא שברוב השיחות הקשות בין בני הזוג, השיחות הן פחות קשות ממה שנדמה לשני בני הזוג. ובכל זאת השיחה מועצמת ומגיעה למקומות ששני בני הזוג לא תמיד שולטים בשיחה. לדוגמה, האישה אומרת לבעלה, אתה לא אכפתי. מה הוא שומע? ומה היא התכוונה לומר? הוא שומע, אתה לא אכפתי, אתה לא היית כזה, וגם לא תהיה כזה בעתיד. מול כזו האשמה קשה, הוא לא מצליח להישאר אדיש. ואז הוא אומר לעצמו, אני לא כזה. ואז מתגונן ומאשים, למה אני לא אכפתי? מה פתאום? אני מאוד אכפתי, אני כל כך מתאמץ בבית, בעבודה, עם הילדים. הוא מתגונן. למה? כי הוא מאמין שהיא מתכוונת למציאות הגרועה ביותר. יותר ממה שהוא שמע, יותר ממה שהוא הבין. אבל היא כנראה לא התכוונה לכזה מקום גרוע. שהרי אם היא הייתה מאמינה שהוא היה כזה לא אכפתי והוא כזה יישאר והוא גם כזה כיום, סביר להניח שהיא לא הייתה עסוקה בלבזבז את הזמן שלה בדיאלוג עקר ללא שום משמעות. אלא היא מתלוננת, בגלל שהיא בטעות מאמינה שהדרך לשינוי מתחילה בהתלוננות. זה מנגנון עתיק שילדים הפנימו אותו בגיל מוקדם. הם בחרו והתלוננו, ואז קיבלו מה שהם רצו, ואז ישנה אשליה ודמיון, שאם אני ארגיש רע, כמה שארגיש רע ואבטא, כמה אני מרגיש רע, אז הצד השני עתיד לרחם ולעשות את השינוי המצופה ממנו. אבל שערי אשליות לא ננעלו בהרבה תחומים בחיים, וזה אחד התחומים. היא אולי יותר תתאר את הכאב, יותר תיכנס את השריט, יותר תזדהה עם הזהות של האדם הקורבן. אבל היות שבסוף היא תתרגם את זה להאשמה, אז הצד השני יהיה נעול ולא יצליח לשמוע. אני לא אומר שלא קשה לה, אולי קשה לה וקשה לה מאוד. אין ספק שצריך לתת מענה ופתרון לקושי. הדבר הבולט ועליו אנחנו שמים דגש הוא שלא זו הדרך. היא אומרת לו, אתה לא אכפתי. מה היא מתכוונת לומר? שאתה לא אכפתי? אבל אני מאמינה שמתישהו עוד יהיה אדם כזה. וגם אם היא אומרת, לא, לא, אני לא מאמינה שהוא יהיה אדם כזה, זה לא מדויק. היא יותר אומרת שהיא לא מאמינה בשביל ההיבט השיווקי. היא רוצה לשווק את הכאב שלה וכך להגדיר כמה היא סובלת, ואולי כך הוא ישתנה. ודאי שהיא מאמינה שאיזשהו שינוי יהיה, כי אם לא, היא לא הייתה רבה או מתווכחת ומנסה לשכנע אותו שישתנה. יש בני אדם שמנסים לשכנע את האדם האחר שישתנה, הידי ביקורת, הידי האשמה, אז כשזה לא עובד, הם מתחילים להתלונן כמה רע להם בחיים וכמה הם מתוסכלים, ואז כשזה לא עובד, הם לוחצים על הגז ומתלוננים הרבה יותר, ואז כשזה לא עובד, הם אומרים כמה הם סובלים בחיים עוד ועוד, ובכך הם משלים את עצמם שהם יצליחו להשפיע על הצד השני שנמצא מולם. אבל הנחת היסוד היא שהאחר עוד עתיד להשתנות, כך הם מאמינים. נכון, היא לא מביעה תקווה שהוא ישתנה, היא לא מביעה תקווה שיום אחד הוא יהיה אחרת. יחד עם זאת, זה מקופל בכעס שלה, בתסכול שהיא מביעה, כי כעס הוא דרך לנסות לשנות אדם אחר. אולי זו לא הדרך היעילה ביותר, אבל זה הניסיון. במילים אחרות, היא עדיין מצפה שהוא יהיה אחרת. זוהי הנחת היסוד שלה. הנחת היסוד שלו היא, אני רע, כזה אשאר. הנחת היסוד שלה היא, את רע, והייתי שמחה לשינוי. אני לא אומר שזה נעים לשמוע את הדברים. יחד עם זאת, הדברים לא כל כך גרועים. הם לא נעימים, אבל הם לא חסרי תקנה, כמו שהבעל מבין וחווה את הדברים. זו הכוונה שהרושם שנוצר מהתקשורת בין בני הזוג הוא קשה יותר ומסובך יותר מאשר מה שקורה שם באמת בין שני בני הזוג. במקרה הזה, גם כשהבעל שומע מסר קשה, הוא מתרגם אותו כקשה יותר ממשהו באמת. לכן, אם אנחנו רוצים לנהל דיאלוג מבלי להגיע למקומות של התגוננות, חשוב מאוד שבני הזוג לא יאשימו אחד את השני. עדיף לדבר יותר עם מסרי אני, כלומר, מה אני רוצה, מה לי חסר, מה אני שואף, ולא, מה לא בסדר אצלך. יש זוגות שבטעות מאמינים, שוויכוח מעיד על פער גדול מדי, שאי אפשר לגשר בין שני בני האדם. למרות שכל זוג יודע שכשם שפרצופיהם שונים, כך דעותיהם של בני האדם שונות. ובכל זאת, כשזה מגיע לשעת מעשה, הוויכוח נדמה קשה יותר ומסובך יותר ויותר, מה שמעיד על פער שנראה שלא ניתן לגישור. עוד נקודה חשובה. בוויכוח בין בני הזוג, לא רק הוויכוח המקורי הוא הבעיה, אלא גם הרגשות שמתלווים לוויכוח. לדוגמה, כעס, רגשות אשמה, תסכול, אכזבה, אלה הם רגשות נלווים לוויכוח. אם לדוגמה, יש ויכוח בין בני הזוג, איך לנהל כלכלית את הבית. אחד חושב יותר לשמור, והשני יותר לשחרר את הכסף. זה ויכוח מקורי. על זה יכולים בני הזוג להתווכח ולהגיע למסקנות נוספות, מעבר לוויכוח המקורי. לדוגמה, הבעל חושב יותר לשמור על הכסף, והוא מסביר את ההיגיון שלו, כי צריך לשמור לעתיד, לילדים, לחתונות, כל מיני הסברים. הוא מרגיש צודק, יעיל, חכם, ואם מישהו סותר אותו, אם זה סתם מישהו מהרחוב או מהקהילה, זה לא כל כך מעניין אותו, כי זה לא מפריע לו לשגרת החיים. אחד חושב א' והשני חושב ב', אבל כשמדובר על בני זוג, הבעל חושב לדוגמה לשמור על הכסף, ואם אשתו חושבת אחרת, אז זורח הוא נפגע ממערכת החשיבה השונה, כי הוא צריך לעבוד יותר, הוא פחות רגוע, פחות שלב, יותר לחוץ, יותר מתוח. כלומר, זה שאשתו חושבת שונה ממנו, הפוך ממנו, זו לא סתם דעה של מישהו מהרחוב שהיא לא משנה לשגרת החיים שלנו, אלא כל אחד חושב בצורה שונה, זה אומר שלחשיבה השונה ישנה השלכה ישירה על איכות החיים של כל אחד, כך הם מאמינים. הבעל מרגיש שאם והיה ואני אתן מקום לתפיסה של הצד השני, אני ארגיש יותר מתוח, יותר לחוץ, כי הוא מרגיש שכעת הוא צריך לעבוד יותר, מכיוון שהיא פחות רוצה לשמור את הכסף. כך גם הפוך, היא מרגישה, כלכלית הם נעולים מדי, היא מרגישה שצריך לנהל בצורה פחות שמרנית את הכסף, יותר משוחרר, מערכות החיים מסובכות ומורכבות, ואי אפשר לעבוד בסגנון של כן לא שחור לבן, כך היא רואה את הדברים. ואז היא מנסה לשכנע אותו שהוא טועה והיא צודקת, כי היא רואה איך השמרנות שלו בנושא הכסף תגרום לה לחיות בצמצום, בקושי ובלחץ. ואז יגיע אדם שלישי וירגיש שהוא חכם גדול, הוא פילוסוף מופשר, הוא אדם איכותי כל כך. ואז הוא יגיד את משפט המחץ, שבאמת מחץ הרבה מאוד אנשים, כל אחד והאמת שלו. הוא מרגיש חכם כל כך שהוא אומר כזו אמרה, הוא גם מרגיש רגיש כל כך, הוא מרגיש שהוא מבין בני אדם. ואז הוא יוסיף ויאמר, לא רק כל אחד האמת שלו, אלו ירגיש כל כך רגיש כלפי אנשים אחרים, שהוא עלול להוסיף עוד משפט. צריך לקבל כל אחד והתפיסה שלו. צריך לקבל כל אחד, להכיל כל אחד. צריך לקבל כל אחד והתפיסה שלו, ואיך שהוא רואה שצריך לעשות את הדברים. לקבל את האחר. כל מיני אמרות שטחיות כל כך, שיודעות לעורר לכל היותר, אצל אנשים שבטעות לא חושבים, תחושה טובה, אבל אליהם משפטים בלי שום משמעות. בוודאי שאני יכול לקבל כל אחד משיקר באוסטרליה, בארצות הברית, הם לא משפיעים על איכות החיים שלי. אבל אם השכן לוקח את מקום החנייה יום אחרי יום, אני לא אוכל לקבל כל אחד והאמת שלו, כל אחד והתפיסה שלו, לקבל אותו איך שהוא, הרי הוא פוגע ביום יום. לפעמים אנשים אומרים, אנשים שהם דתיים הם קנאים יותר מדי. הם אומרים, האנשים החילוניים הם פחות קנאים. אבל זה לא מדויק. התפיסה השטחית הזו היא נראית כי רואים, חצר אחת אומרת א', חצר שנייה אומרת ב'. אבל גם אדם שהוא רחוק מחיי התורה והמצוות, אם והיה ומישהו יגנוב ממנו כספים, ייקח את מקום החנייה שלו, ייקח כמה מטרים מהדירה שלו, יעתיק משהו בעבודה שלו, הוא ידבע אותו, הוא יילחם על זה, על העקרונות שלו, על הכסף שהוא איבד, הוא ידבע אותו בבתי משפט. איכן היא הסובלנות? איכן היא הסבלנות? איכן היא כל אחד והאמת שלו? התשובה היא, מתי שאנחנו מרגישים נפגעים, אנחנו לא מרשים לכל אחד והאמת שלו, אלא האמת שלי והשני, זו בעיה שלו. אני עכשיו אדבע אותו, אילחם נגדו. מה שיש אנשים שהם רחוקים מחיי מערכת התורה והמצוות, ובעזרת השם הקדוש ברוך הוא יחזירם למותה, ועל ידי שיערה להם רוח עם הרום, ויתקרבו להבינו שבשמיים. אבל עד אז, עד התקופה הנפלאה הזו, בינתיים מה שהם מרגישים שהם לא קנאים, זה לא בגלל שהם לא אנשים קנאים, פשוט הם לא הגיעו לנושאים שהם חשובים להם בחיים. אם מישהו ישרוט להם את האוטו, הם יגיבו בקנאה. אם מישהו יפגע להם בבית, הם יגיבו בקנאה. אם מישהו יפגע להם בעבודה, הם יגיבו בקנאה, במלחמה, בבתי משפט. אבל אם מישהו יגיד פילוסופיה שונה, אחד יגיד דת זו והשני יגיד דת אחרת, פשוט לא אכפת להם מהנושאים האלה. לכן הם מרגישים שהם סובלניים יותר. הם לא סובלניים יותר, פשוט לא נגעו בנקודות רגישות להם. כל אדם והנקודות הרגישות שלו, היות שאנשים שנמצאים כן בתוך מערכת חיים של תורה, של מצוות, של עירת שמיים, להם לא רק עולם החומר חשוב, יותר מכך, עולם הרוח הרבה יותר חשוב מעולם החומר. יכול להיות שמישהו לקח כמה מטרים מהדירה, זה פחות מפריע מאשר ניואנסים אלה ואחרים שקשורים להנהגות הקשורות לעולם הרוח. מה שמישהו מהצד אומר, זוהי קנאות, ואני, אדם סובלני ומכיל כל אחד, זה רק בגלל שבנושאים האלה של עירת שמיים אין לו מספיק, לצערנו בשלב הזה של החיים, רגישות, ולכן זה נראה לו כחוסר יכולת לקבל את האדם האחר, אבל גם הוא עצמו לא מקבל אנשים אחרים, גם הוא עצמו לא יקבל מי שיזיק, מי שיפגע בו, אלא שאם והיה ומישהו פוגע פגיעה רוחנית, הוא לא רואה בזה נזק. לכן הוא מרשה לעצמו להתהדר באצטלה של המכובד והמכבד והמכיל והמקבל כל אחד. זה לא בגלל עודף מידות טובות, זה בגלל חיסרון בתוכן רוחני בחיים. כי גם הוא עצמו, אם יפגעו בדברים החשובים לו שקשורים לעולם החומר, הוא יגיב בקנאה, בשנאה, בעוינות, ועתידים להיות מאבקי כוחות. במילים אחרות, האמרות האלה, כל אחד והאמת שלו, צריך לקבל כל אחד, אלה נמרות שטחיות שיודעות לעורר לכל היותר תחושה טובה אצל אנשים שלעולם לא חשבו על המשפטים האלה. האם אדם יכול להיות בתוך כלוב עם אריה, והאריה ירצה חלילה לטרוף אותו, ומישהו מהצד יאמר לנטרף, בלי לחץ, בלי מלחמות, אל תיאבק, תזרום עם החיים. כל אחד והאמת שלו צריך להכיל הכל בעולם. תתחבר לטבע, תתחבר למציאות. ודאי שלא. בגלל שהוא עומד להיות טרף, האדם הזה יעשה הכל לברוח ולהגן על עצמו, ואם צריך הוא גם יהרוג את האריה כמה שיותר מהר. כמו שזה מובן פיזית, כך זה גם רגשית מנטלית. כשיש ויכוח בין בני זוג, הוויכוח גולש מהנושא המקורי, הוא כבר מתחיל להיות יותר רגשי, הוא מתחיל להיות יותר ויותר אישי, משהו בסגנון של, את לא מבינה אותי, זה אומר שאת לא אכפתית, זה אומר שאת לא רגישה, זה אומר שחסרה כאן חוכמה לאדם שעומד מולי. כך הוא רואה אותה, כך היא רואה אותו. זו הכוונה שהוויכוח יצא מהוויכוח הענייני, והוא התחיל להיות ויכוח אישי. ואז הוויכוחים מתחילים להיות ויכוחים של אופי, למי יש אופי טוב, למי יש אופי פחות טוב, ואפשר גם לגלוש חלילה אל משפחות המוצא, איזה משפחת מוצא טובה ואיזה לא, ואז הוויכוח יוצא מכלל פרופורציה. ואז גם כשהם רוצים להירגע, אם הם לדוגמה מחליטים להקדיש זמן לעצמם, הליכה משותפת וכדומה, הם לא מצליחים לדבר בפתיחות כל כך, בגלל שהם מפחדים לומר את המילה הלא נכונה בזמן הלא נכון, ואז הם באי נוחות, בגלל שהם לא יודעים איך לצאת מהמצב הזה. הם מרגישים יותר ויותר לא בנוח זה בחברת זה. בני זוג לבד לא אמורים לדעת לפתור בעיות אם הם לא למדו או קראו חומר בנושא הזה. בני זוג שוב ושוב טועים בדרך לפתור בעיות, ואז הם חושבים שהם לא מתאימים, ואז הם מתחילים עם תיאוריות שדחיות כל כך, משהו בסגנון של יש לו אגו והוא לא מוכן להתקפל. במילים אחרות, כל פעם שאני רואה שבן או בת הזוג לא פועלים כמו שאני רוצה, אחד הדברים שאני יכול לעשות זה לומר יש לו אגו והוא לא יודע להתקפל, הוא עקשן, הוא בעל גאווה. כך אני מרגיע את עצמי, אני מרגיש נהדר, מוסרי כל כך, והסרתי מעצמי כל אחריות. כי מי שמולי זה אדם לא רגיל, זה אדם עם אגו, זה אדם שהוא בעל גאווה. נו, מה אפשר לעשות עם אדם לא רגיל? לו יצויר מי שהיה עומד מולי זה היה אדם נורמלי, אדם רגיל, הייתי מדבר איתו, היינו מתקשרי, אבל זה הוא לא נורמלי, יש לו אגו. כך האדם מנחם את עצמו שהוא מושלם, והאחר הוא בעל הגאווה, ואז אני פחות צריך לקחת אחריות. אותו דבר כשרואים שני גופים, שני חברות, שני קבוצות אנשים שמתווכחים זה עם זה, וזה עושה לנו רע, לא מרגישים נעים. הדרך הכי קלה להסיר את התחושה לא נעימה זה להצהיר יש להם אגו והם בעלי גאווה. זו דרך קלה ושטחית וחסרת אחריות לנסות להרגיע את עצמנו ממצבים לא נוחים. מכאן לעוד נקודה חשובה. כשאנשים רוצים לפתור בעיה, הם יותר מדי יודעים מה הם לא רוצים שיהיה. חשוב שבני זוג רוצים לפתור בעיה, לא להגדיר כמה רע וכמה לא רוצים, אלא להגדיר מה היינו רוצים שיהיה, איך היינו רוצים שהחיים מכאן ולאבא ייראו. עוד נקודה, כשמדברים על הבעיות שלהם, לא פעם מדברים על הרבה בעיות בבת אחת. לכן אם רוצים להתחיל לפתור בעיה, חשוב להתמקד בבעיה אחת. לדוגמה, נדבר מה נעשה השבת, או נדבר על נושא המשמעת ומה שקשור לחינוך הילדים. לבחור נושא אחד ואותו לפתור, לא לפתור הרבה דברים בבת אחת. עוד נקודה חשובה, קשה להבחין בין עובדות לפרשנות. לדוגמה, אתה מגיע הביתה מאוחר, זו פרשנות, כי מאוחר זה בעיני האדם שמחכה, אולי בעיני האדם שמגיע בשעה 10 בלילה, בשבילו זה לא מאוחר, יש לו גם את ההיגיון שלו. הוא יאמר משהו בסגנון של, נכון שאני חוזר בעשר, אבל אני הבית כל בוקר, ולכן זה לא נקרא מאוחר מבחינתי. אבל אם מדוגמה האישה תאמר משהו בסגנון של, כשאתה מגיע בשעה 10, זה גורם לי להרגיש בלידות, או להרגיש יותר מדי עומס, או אני זקוקה לעוד עזרה, זו כבר אמירת עובדה בליווי תיאור הרגשה. שני החלקים האלה של המשפט הם אלה שאפשרו לאדם השומע לעכל יותר את הדברים. כמו שהפתגה אומר, אם תאמר מה שאתה רוצה, למי שאתה רוצה, איך שאתה רוצה, כמה שאתה רוצה, תתרגל לשמוע מה שאתה לא רוצה לשמוע, מאנשים שאתה לא רוצה לשמוע, בזמנים שאתה לא רוצה לשמוע, איך שאתה לא רוצה לשמוע. או שתיקח אחריות על מה שאתה אומר, או שאל תיקח אחריות על מה שאתה אומר, אבל תתרגל לשמוע דברים שלא נעים לשמוע. וזהו סגנון של דיאלוג בריא, שלא מדברים פרשנויות, אתה לא אכפת, אתה לא רגיש. פרשנויות בדרך כלל מתחילים משפטים בסגנון של אתה, את, מדברים על האדם האחר, אתה לא אכפת, אתה לא רגיש. סגנונות לא ביקורתיים ולא שיפוטיים, הם בדרך כלל בסגנון של אני מרגיש, אני רוצה, אני מצפה, לי חסר. האדם מדבר יותר על עצמו מאשר על הצד השני. מתאר עובדה ועליה מוסיף תחושה. במקום לומר, אתה חוזר מאוחר בשעה 10, לומר, אתה חוזר בשעה 10 ולי זה קשה. השעה 10 זוהי העובדה והתחושה, לי זה קשה. את זה הייתי רוצה לפתור יחד, על זה הייתי רוצה לדבר, את זה הייתי רוצה לראות איך יחד אנחנו מדברים על זה ופותרים את זה בהדרגתיות. לא חייבים פתרון ביום אחד, אפשר פתרון הדרגתי תוך חודש, חודשיים או חצי שנה. וזה גם לא אומר שתחזור מוקדם יותר, אבל זה כן אומר שצריך למצוא דרך שמתאימה לשנינו. עוד נקודה חשובה, כשאנשים מתמודדים בעיה ורוצים לפתור את הבעיה, בגלל שהם בבעיה ובקושי, גם אובייקטיבי וגם רגשי, אחד הדברים הבולטים שהם עושים, זה שהם מחפשים פתרון אולטימטיבי, פתרון מוחלט שיהיה הכי טוב, וחשוב לדעת שהם לא ימצאו כזה פתרון. במקום שבו בני הזוג מרגישים תחושה של תסכול, אכזבה, מועקה, הם לא יצליחו למצוא פתרון אולטימטיבי ומושלם לשני בני הזוג. אחד הדברים הבולטים שצריכים שני בני הזוג לעשות, זה לא לחפש פתרון ברמה של 100%, כי אז הם תמיד יהיו במאבקי כוחות, כי הפערים גדולים מדי ביניהם. אם לדוגמה, הוויכוח ביניהם הוא על איך לחנך ילדים, אם יותר חום, חיבה, או יותר משמעת, שלא יחפשו לשכנע אחד את השני כמה כל אחד צודק, כי לשכנע אחד את השני זה נחמד בשלב ההתחלתי, ולפעמים זה טוב ויעיל וזה עובד. וזה נהדר, ולא פעם בני הזוג מצליחים לשכנע אחד השני, וזה נורמלי, וכך הם חיים. האחד משפיע על השני, האחד מושפע מהשני. ומדד למערכת נישואין טובה, זה שהאחד מצליח להשפיע, והשני מצליח מושפע מהשני, ויש מערכת של איזון בין משפיע לבין מושפע. אחד משפיע ואחד מושפע, פעם זה בתפקיד המשפיע ופעם זה בתפקיד המשפיע, וכל זה נחמד, טוב ויעיל ואיכותי. אבל אם והיה וישנו ויכוח מסוים, הם לא מגיעים מדי פתרון, הם שוב ושוב בשיחת השכנועים מנסים לשכנע אחד השני כמה כל אחד צודק, זה פחות יעיל, פחות טוב. אם הם מצליחים לשכנע, זה טוב, אבל אם הם כבר לא נמצאים במקום הזה, אלא הם בשיחת השכנועים, מה שיוצר מאבקי כוחות, כדאי לרדת משיחת השכנועים ולהגיע לשיחת הרף התחתון. בשיחת השכנועים כל אחד משני בני הזוג מנסה למשוך את הצד השני אליו. בשיחת הרף התחתון, זו שיחה שבה שני בני הזוג מפסיקים לנסות לשכנע אחד את השני להגיע לרף העליון של כל אחד, אלא הם משחררים ומגדירים בצורה מדויקת מה כל אחד חושב. לדוגמה, האבא הוא יותר אדם של משמעת, האמא יותר של חום וחיבה לילדים. אז אם לדוגמה, הם מחליטים שהם מגיעים לפשרה, שהיא לא ברמה של 100% שניהם, אלא ברמה של 10% לכל אחד. לדוגמה, בבקרים יחד יותר גבולות ומשמעת. ובערב הם מחליטים שהעשר דקות האחרונות לפני השינה הם יותר בגישה של חום וחיבה וקשר טוב עם הילדים. האם זה מה שהאימא רוצה? לא בדיוק. האם זה מה שאבא רוצה? גם לא בדיוק. אבל יש בפתרון הזה מימד שמתאים גם לשניהם. זה לא אידאי לשניהם, אבל זה יותר טוב מהמשך הוויכוחים ושיחות השכנועים שמנסים לשכנע אחד את השני. כך בהדרגתיות הם יכולים לנסות איזשהו פתרון שהוא מתאים רק ב10%. לא, רק ב10%. לא, ואז כעבור שבוע שבועיים יעשו עצירה ויבדקו ביניהם. כמה זה טוב, איך זה טוב, כמה זה יעיל, איך זה יעיל. אחרי שבוע, ינסו פתרון אחר. אחרי עוד שבוע, עוד פתרון אחר. וכך, במשך חודשיים, שלושה, ארבעה, כל שבוע ינסו עוד פתרון שמתאים רק ברמה של 10-20%. מה שטוב, ימשיכו איתו. ומה שלא טוב, ימשיכו הלאה לחפש. לא פעם בני זוג, כשהם נתקלים בבעיה שקשורה לשלום בית, הם עושים טעות בכך שאומרים, מהו הפתרון המושלם? מהו הפתרון האולטימטיבי? וחשוב לדעת שבזמן של מצוקה, אכזבה, תסכול, הרבה זמנים של ויכוחים על נושא מסוים וכבר טעון רגשית, אין פתרון מוחלט. יש פתרון הדרגתי שהוא נבנה. היות שבני אדם מחפשים פתרון מושלם, הם לא מאפשרים לעצמם למצוא את הפתרון ההדרגתי שנבנה שלב אחרי שלב, ובכך הם מונעים מעצמם את היכולת להגיע לפתרון טוב ויעיל לשני בני הזוג. יש ולפעמים בני הזוג לא מגיעים לפתרונות בתוך מערכת הנישואים שלהם, בגלל שישנם בעיות חבויות שהם עצמם לא ערים אליהם. אין להם מספיק שימת לב בהקשר הזה. לדוגמה, אישה שמתלוננת לבעלה, היא אומרת לו, אנחנו מזמן לא מבקרים את ההורים שלך, אנחנו לא בקשר עם ההורים שלך, אתה צריך להיות בקשר טוב יותר עם אמא שלך, תהיה איתה בקשר. והוא אומר לה, זה ההורים שלי, למה את מתערבת, למה את נכנסת למערכת שהיא לא קשורה אלייך? והיא אומרת לו, כן, ודאי, זה קשור אליי, אתה הבן שלהם ואני צריכה לדאוג להם ולדאוג לך ושתהיו בקשר. והם מתווכחים על זה עוד פעם ועוד פעם, עוד פעם ועוד פעם, לא מגיעים לידי פשרה. לפעמים הסיבה שלא מגיעים לידי פשרה או פתרון שמתאים לשני בני הזוג, זה בגלל שהם לא ערים לבעיה האמיתית. בהקשר הזה, יכול להיות מה שהאישה מתלוננת, זו לא הבעיה המטרידה הגדולה ביותר שישנה. כלומר, יכול להיות שהבעיה של האישה זה משהו אחר, נשאל את האישה. לו יצויר, בעלך יהיה בקשר טוב יותר עם ההורים שלו כמו שאת רוצה, מה יהיה אחרת בחיים שלכם, בנישואים שלכם, בקשר ביניכם? היא תאמר, או, כשבעלי יהיה בקשר טוב יותר עם ההורים שלו, אז הילדים שלי יראו מה זה אדם שמכבד את ההורים שלו. יראו את אבא שלהם מכבד את ההורים שלו, ובכלל, הוא יתחיל יותר להבין מה זה משפחה, ואז נשאל אותה. וכאשר הוא יבין יותר מה זה משפחה, מה יהיה הלאה? אז היא תאמר, הוא יעריך יותר, הוא יבין יותר, הוא ישקיע יותר, הוא יגיע בזמן, הוא יתקשר במהלך היום. במילים אחרות נאמר לה, אם אנחנו מבינים אותך נכון, את מתכוונת לומר כך, ביום שהוא יהיה בקשר עם ההורים שלו, את תשיגי עוד משהו, את תשיגי אבא, שהוא יהיה אכפתי יותר, רגיש יותר, מתעניין יותר, מראה דוגמה לילדים. ואז היא תאמר, כן, ודאי, אז הם יראו הילדים דוגמה להורה שמתנהל בצורה הנכונה. ואז נאמר לאישה, ננסה להניח לנושא השיחה, הקשר שלו עם ההורים שלו, הוא נתמקד יותר ויותר בקשר שאת היית רוצה שיהיה. במילים אחרות ננטרל את השיחה מהמקום הלא ענייני שלה, הקשר שלו עם ההורים, ונתמקד במטרה העיקרית שלה, שבעלה יתעניין יותר, יהיה בבית יותר, יהיה הורה טוב יותר. כי זה התוכן האמיתי בעיניה, כי זה מה שמטריד וזה מה שחשוב ביותר. וסביר להניח שאם הוא לא יהיה בקשר עם ההורים שלו, אבל הוא יהיה בעל טוב יותר, הורה טוב יותר, יכול להיות ששיחת הקשר בינו לבין ההורים שלו, היא כבר לא תהיה באותה עוצמה ובאותה תדירות של זמן. במילים אחרות, על מנת שנוכל לפתח דיאלוג בצורה בריאה ונכונה, חשוב להתמקד בצורך ולא במעטפות של הצורך. כאן שיעורנו הגיע לסיומו. המעוניינים לקבל את הדיסקים של שיעורי כעיל תערוג, ניתן לקבלם במרכז הישגים 03-65-25-244 03-65-25-244. היו ברוכים.
אייל תערוג, עם הרב אייל אונגר, רב בית הכנסת זכור לאברהם ברעננה, ויושב ראש מרכז הישגים.